בתי הנחושת. קחו עמכם לפלסטינה בית נחושת. כך תתגוררו בחלל קריר גם בשרב היוקד ביותר. את הסיסמה הזאת פרסמה בזמנו החברה הירש מפעלי נחושת ופליז, בשבועון היהודי-גרמני החשוב היודישה רונצ'או. וזה הסיפור. כאשר היזם היהודי-גרמני זיגמונד הירש החל בתחילת 1931 לייצר בתי נחושת באברסוולדה, לנגד עיניו עמדה תכלית כפולה. ראשית, מפעלו לא עבד אז בתפוקה מרבית, בשעה שברפובליקת ויימר היה מחסור בדירות. שנית, הוא רצה להשיא תרומה לבניינה של מדינת היהודים העתידית. המדובר היה בבתים תרומיים, עשויים לוחות נחושת, שבאופן מיטבי היו יכולים להיות מורכבים ומוכנים לשימוש תוך יממה. שיטת הבנייה בלוחות פותחה ב-1929 על ידי הארכיטקט רוברט קראפט והמהנדס פרידריך פרסטר. שנתיים לאחר מכן זכה המיזם שלהם בגרנד פרי בתערוכה הקולוניאלית בפריז. המשימה לשפר את טיפוסי הבתים הראשונים נפלה על כתפיו של הארכיטקט הנודע ולטר גרופיוס. הוא שיבה להם עיצוב יותר מודרני, בכך למשל שהניח עליהם גגות שטוחים. בגרמניה כונו הדגמים השונים בשמות מעיין חיים, לבנסקוול, חלום אביב, פרוילינגסטראום, מעשיית נחושת, קופפרמרשן, או אור השמש, זוננשיין. עבור פלסטינה ארץ ישראל פותחו דגמים חדשים יהודיים, שנשאו את השמות יפו, ירושלים, תל אביב ולבנון. כחלק מהתמתם לתנאי האקלים המקומיים, הם צוידו בקירות ניתנים לשטיפה, אשר נועדו להגן עליהם בפני מזיקים וחרקים. הדגם הקטן ביותר, בעל 70 מטרים רבועים, עלה 6,550 מרק. תמורת מרק אחד לכל קילוגרם, הובלו הבתים הפרטיים הארוזים מן המפעל באברסוולדה אל המבורג, ומשם המשיכו באונייה אל נמל חיפה. כתריסר בתים טרומיים כגון אלה, אכן מצאו את דרכם אל פלסטינה באותם הימים. שלושה מהם ניצבים עד היום על הר הכרמל בחיפה, ואחד על הר כנען ליד צפת. היום הם מוגנים כבתים לשימור. שני צעירים גרמנים אשר חקרו באופן יסודי פרקים לא מוכרים אלה בהיסטוריה האדריכלית הישראלית-גרמנית, סיפרו את סיפורם בספר מקולת מולדת, היימת קונטיינר. הספר מתחקה אחר תולדות הבתים, כמו גם אחר סיפורי החיים של בעליהם ודייריהם לשעבר.